מבטיחים שלא יהיה מום. כן? כשמדובר באדם חולה, נו, אדם חולה ממילא יש בו מום. בין אם הוא חולה בשפעת, בין אם יש לו איזשהו חולה אחר, זה סוג של מום. מה העניינו של ביקור חולים? לבקר אותו. לא במובן הרגיל של המילה ביקורת היום, מספיק עם הביקורת שלך. זה לא הכוונה על פי התורה, אלא על פי התורה הביקורת זה עניין של אבקר בהיכלו. כן? לבקר זה בעצם להיפגש, להקרין, להשפיע טוב. אז אנחנו רואים פה גדר של ביקור חולים, דווקא בביקור החולים שהקדוש ברוך הוא עושה לאברהם. אם כן, כמו שביקור החולים שריבונו של עולם עושה לאברהם, זו השראת שכינה ומראה נבואה ממש, עם כל השפעה, עם כל ההשפעה המבריאה והמחלימה שבזה. כמו כן, שאדם בא לבקר את חברו, צריך לשים לב שאכן הוא מבקר אותו באופן, בגישה הנפשית המתאימה. לא משהו חיצוני, לא משהו טכני מן השפה ולחוץ, לא כמעשה קוף באלמה, כן? כפורי החובו בקושי, אלא לעשות את זה מתוך הערה פנימית, מתוך התנדבות הלב, מתוך אהבת הזולת. אחרת אין בזה גדר של ביקור חולים. אמרו חז"ל, כל מי שמבקר את חברו ולא אומר עליו תפילה, לא מתפלל לשלמה, כאילו לא ביקר. כן? אותו רעיון. כשאתה מתפלל לחברך, סימן שאתה קרוב אליו מאוד מאוד. סימן שבעצם אתה מתייחס אליו עם צלם אלוקים שבך, לצלם אלוקים שבו. יש פה תקשורת בין צלם אלוקים שלך לצלם אלוקים שבו. יש פה אם כן השראת שכינה מופלאה. כן? זה הגדר. צריך לשים להם, כן, בשעה שאנחנו מתייחסים לזולת, אגב, ביקור חולים זה לאו דווקא שאדם הוא חולה בגופו, גם שאדם הוא לא מרגיש טוב בנפשו. לא דווקא חולה נפש, אין זו הכוונה, אלא גם שאדם מרגיש לא כל כך טוב, הוא טיפה מדוכדך היום, הוא טיפה עצוב, טיפה לא יודע את נפשו, מבולבל קצת, ראשו סחרחר עליו. גם פה, כדי להרים אותו מעלה, אתה צריך להתייחס אליו עם הצד הגבוה שבך. כן? אגב, לא צריך להתאמץ כל כך בשביל זה, זה מאוד פשוט לחייך לזולת. טוב, לבן שיניים מיין. עדיף להלבין לו שיניים, כלומר, לחייך אליו, ככה מוחזל, מאשר לתת לו יין, כן? היין הוא אמצעי חיצוני. החיוך זה משהו שנובע מתוך עצמך, כן? מבפנים. אז אם כן, השראת השכינה שעליה מדובר, זה לא צריך שחשוב שאם אנחנו לא אלוקים, אנחנו לא יכולים להשרות שכינה. כל אחד מאיתנו יש לו את מרכז השכינה הפנימי שבו, ואנחנו מגלים את זה גם באופן הדיבור שלנו, דיבור של נחת, גם באופן המעשה, מעשה שהוא נלבב, מעשה שיש בו לב, מעשה שיש בו כוונה, כן? כמו שהרב אומר, מוסר אביך, שאדם עושה גמילות חסד עם חברו, יראה להשפיע לו טובה, גדולה, הגונה וקיימת. כן? שזה שלושת המימדים של הופעת צלם אלוקיים, שבנותן, שהוא נותן טובה גדולה, גדולה בצד הכמותי. כן? כוונה היא, כן? הגודל שהזולה צריך כדי להיוושע. כן? גדולה. זה לא צריך להיות טונה. יש אדם שבשבילו חצי קילו זה גדולה. זה נקרא גדולה מהצד הכמותי. זה מימד אחד של הופעת החסד, כן? הפנימי שבאדם. הדבר השני זה הגונה. הגונה זה מתאימה לו. זאת אומרת, הגודל והגינות צריכים ללכת ביחד. כי אם אתה עכשיו רואה אדם עני שלו, אכל חודש ימים מאכל ראוי לשמו, אתה לא יכול לתת לו עכשיו מאכל, אני יודע מה, סטייק טוב. הוא יכול מהדבר הזה להיות חולה. כל ימי עני רעים, כן? אומרים חז"ל, והרי איקה, ימים טובים. ושבתות, שאני מחויב לאכול בכל אופן סעודת מלאכים. אומרים חז"ל, גם ימים טובים ושבתות לגבי אני זו בעיה. כי אם הוא יאכל מאכל טוב, מאכל דשן, הוא יחלה. שהרי שינוי וסת, תחילת חולי. כיוון שהוא משנה ממנהגו, כן? לאכול מאכל עניים, הוא יכול לחלות מזה. אז לא כל אחד ראוי לתת לו כמות גדולה. זה מה שאמרנו, שהגדולה היא מותנית לפי הראויה או הגונה לו. האם זה מתאים לו הנתינה הזו? דיברנו על זה כשלמדנו את ספרתם לכם, בין אדם לחברו בעניין של גבורה שבחסד, שצריך לצמצם את החסד לפי מידת המקבל. זה נקרא הגונה. טובה גדולה בכמות. הגונה זה פרמטר או קנה מידה נוסף שיסודו הוא בצלם אלוקים שבאדם, מתוך חפץ ההטבה האמיתי ששוכן בתוך נשמתו של האדם. אי אפשר שהוא לא ייקח בחשבון את הגדול וההגון. הדבר השלישי, שעליו נרחיב בית המחר בשיעור, בספרתם לכם, כן, זה העניין של קיימת. שההטבה לא יכולה להיות איזה מין נתינה שהזולת שוכח אותה תוך כמה דקות. מי נתן לי? מתי נתן לי? מה נתן לי? לא. הוא צריך לזכור כל ימיו את הנתינה הזו. כל ימיו הוא יזכור את האדם שהאיר לו פנים, שנתן לו טובה גדולה, שמשוערת לפי יכולת הקבלה שלו, בחיוך עצום. כל ימיו הוא יזכור את ההטבה הזו. נמצא שיותר מאשר פרוסת הלחם שהוא קיבל מן הנדיב והנותן, הוא נתמך ונבנה ונושע מחיוכו של הנותן. זה נקרא קיימת. כן, גדולה, אגונה וקיימת, אלה שלושת קווי אופי של החסד השלם. כך אומר הרב קוק במוסר אביך, כאשר בא לגמול חסד עם חברו, יראה לתת לו טובה גדולה, הגונה וקיימת. פה זה בא לידי ביטוי בצורה באמת, באמת שורשית ומיוחדת, כן, שלמעשה ביקור החולה זה לא פחות מאשר השראת שכינה. ממשיך רש"י ואומר, על הפסוק א', הירא אליו השם ואלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, כן? יושב, רש"י אומר, ישב כתיב, או ישב כתיב, כך יש גרסאות ברש"י, ישב כתיב, לשון ציווי. כן? לא כתוב פה יושב בוו, שאז הכוונה הייתה לתאר את מצבו של אברהם באותו רגע, שהוא היה יושב, פשוט לתאר עובדה, הוא יושב. אלא אומר רש"י, לא, ישב, או ישב כתיב, כן? ביקש לעמוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שב ואני אעמוד, ואתה סימן לבניך, שעתיד אני להתייצב בעדת הדיינים והם יושבים, שנאמר אלוקים ניצב בעדת אל. כן, רש"י מגלה לנו בעקבות דברי חז"ל, כן, שלמעשה התרחש פה אירוע מעניין. אברהם מצידו ביקש לעמוד לכבודו של השם יתברך. יש פה גילוי שכינה, כמו שאמרנו, ביקור חולם. כן, אז אפילו אם הוא ביום שלישי למילתו, שגופו כואב מכף רגל ועד ראש, שנאמר ויהי ביום שלישי בהיותם כואבים באנשי שכם, כן, ויהרגו שמעון ולוי כל זכר בטח, שאף אחד לא יכול היה לזוז ממקומו, כן, וגם התינוק ביום עד יום שלישי למילתו, ביום שלישי בעיקר, הוא נחשב כחולה שיש בו סכנה ומחללים עליו שבת, כן, למרות אם כן, שאברהם היה במצב של יום שלישי למילתו, רצונו וחפצו היה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. כן, סבר ברור, השראת שכינה, הופעה של קדושה מאוד מאוד עליונה. האדם נפעם ונפעל וכולו רוצה לעמוד לפני הגודל העצום הזה. מחילה. לפני הגודל. כמובן שאברהם, הנטייה של אברהם, כן, זה להתבטל לכל. הוא החלק, והוא רוצה להתבטל לכל. למרבה הפלא, ריבונו של עולם מגיב על הדבר בכיוון ההפוך לחלוטין. כן? מי טועה? מי צודק? אומר רש"י, ביקש לעמוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שב, ואני אעמוד. אני צריך לעמוד לפניך. אז רגע, אברהם טועה? והקדוש ברוך הוא צודק? מה קורה כאן? הקדוש ברוך הוא טועה, ואברהם צודק. קשה להגיד, כן? סוף סוף הקדוש ברוך הוא מתקן אותו. אבל מה קורה פה? אולי שניהם צודקים? שאלה מעניינת. אנחנו צריכים להעיז כמובן, קצת חוץ פת קדושה, כדי להגיד ששניהם צודקים, או בעיקר להגיד שאברהם צודק, איך להגיד? שהקדוש ברוך הוא צודק. שאברהם הוא היושב, וריבונו של עולם הוא עומד. איך אפשר לפרנס פה את כל הפעילות הסותרת הזו? נו, אז מי יושב ומי עומד? מה קורה כאן? אומר רש"י, ביקש לעמוד. לא, אז כמו שאמרנו מקודם, מה זה עמידה בישיבה? העומד בדרך כלל, יש דברי חז"ל נפלאים במסכת ברכות, שכתוב שמה, כן, זה גם הלכה, נפסק להלכה, שאדם לא רשאי לשבת ליד חברו המתפלל. וכמו כן, אדם לא רשאי לקרוא קריאת שמה פרקדן. כלומר, שוכב על גבו. סיפרנו על זה פעם, שכך בעצם נתברר שקרו של שבתאי צבי, כן? שם רשעים מרכב, כן? שכאשר הלכו לבדוק, אחד מגדולי ישראל, נדמה לי שזה היה הבח, ששלח כמה מתלמידיו לבדוק, לעמוד על טיבו, ולטעות על קנקנו של שבתאי צבי, כל המאומה הגדולה שהייתה בעקבות פרסומו של משיח השקר הזה, כן? שסיפרו עליו דברים מופלאים ביותר, עד שאחד חכמי ישראל הגדולים, הבח, שהיה גאון עצום, אדיר, קדוש עליון, והוא שלח כמה מתלמידיו לבדוק את שבתאי צבי, שם באותה מצודה שהוא היה נתון בה, באיי הדרדנלים, שם אסרו אותו, שלטון הטורקי, הפכה הטורקי אסר אותו שם, כן? הוא לא העיז לגעת בו לשלוח אל בנפשו, בגלל גדולתו ופרסומו, כן? באיסטנבול וכן הלאה. אבל זה היה דרכו של אותו פכה, אותו, 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 אותו שליט, שכל אדם חשוב, כן? חשוב מאוד ומפורסם מאוד, לא היו הורגים אותו, אלא היו מבודדים אותו, שמים אותו באי בודד. כן? ואותו שבתאי צבי זכה לכבוד הגדול הזה במרכאות, שמו אותו שם באותה מצודה. והייתה רשות גם לבקר אותו, היו באים מסירות, כן? אנשים נכבדים שהיו רוצים לבקר אותו, לדבר איתו, היו מאפשרים להם לבוא לבקר את האנשים רמי המעלה. וכמה וכמה מגדולי ישראל באו בעצמם או שלחו תלמידיהם לתהות על קנקנו של אותו האיש. תהות על קנקנו. והבח היה אחד מהם, כן? הרב יואל סירקיס, מנהים אותו, זה היה שמו. והגיעו התלמידים לשם והסתכלו עליו, על מנהגיו, בכלל לא רצו לשמוע את תורתו, פשוט התבוננו על הליכותיו, לא רוצה לשמוע את תורתו בכלל. יכול להיות אדם שהוא מדבר דברי תורה נפלאים, אפילו זוהר קדוש, אבל הוא תמה שבתמאים. אם אתה רוצה לבדוק את ערכו של אדם, תבדוק את ההתנהגות שלו. דרך ארץ קודמת לתורה, הליכותיו בקודש, על פי זה אפשר לדעת. התבוננו קצת, איך הוא מזיז את היד, איך הוא מזיז את האצבע, איך את הרגל, איפה הוא עושה ככה, חזרו לשם, נו, ספרו לי. באנו ומצאנו אותו קורא בזוהר פרקדן. הוא היה קורא בספר הזוהר, כשהוא נשען ככה על גבו, כמו שקוראים בים. באותו רגע אמר הבח ככה עם היד, שבתאי צבי שקר הוא, ככה הוא עשה עם היד. יומיים שלושה לאחר מכן, כן, ירד מגדולתו. כן, הגישו לו את הכובע הירוק, וחרב בצד שני, ביד שנייה, יש לך שתי אפשרויות, או להתאסלם, או שאנחנו רוגים אותך. ואז הוא התאסלם. כן? אז הוא התאסלם. זה היה כיומיים, או ממש זמן קצר, אולי אפילו באותו יום, שהבח אמר שבתאי שקר, צבי שקחו. וזה אחרי שאמרו לו תלמידיו, הוא קרא בזוהר הקדוש פרק דן. זה הכל, זה הספיק, כדי לדעת שהוא תמה, תמה יקרא. זהו. פרק דן. הוא חזר שאסור, אסור לקרוא קריאת שמה פרק דן, כן? בהמשך לדברי הגמרא שמה, שאסור לעמוד דלת אמות ליד אדם המתפלל, מסביר רב קוק, ואין היה, הוא אומר, מדוע אסור לשבת, מדוע אסור לשבת בתוך דלת אמות של אדם מתפלל? מדוע? כי לא ראוי. טוב, הלוואי שתפילתנו תהיה במדרגה הזו, כן, שבאמת דברי רב קוק התקיימו בתפילתנו, ויחס לתפילתנו. אבל אומר רב קוק, כי לא ראוי לאדם לראות את חברו המתפלל ונושא עיניו לשמיים ומדבר עם בוראו. לא ראוי לאדם רואה את חברו מתפלל באופן כזה להיות במצב ישיבה, אלא הוא צריך להתפעל. זה נקרא עמידה. כשאדם עומד, הוא דרוך לפעולה. כשאדם יושב, הוא במצב מנוחה, הוא שובט ממלאכה. כשאתה רואה הופעה נפלאה כזו של אדם המתפלל לבורא יתברך, שיש פה הופעה נשמתית כזו של אדם הקורא בשם השם, איך אתה יושב? איך אתה רגוע? איך אתה שוקט על השמרים? איך אתה לא מתפעל? איך אתה לא מתעורר לעשות איזה פעולה? איך אתה לא משנס מותניים? שערה מאוד מאוד חשובה. כן? איך הנמלה הזה? ראה דרכיה וחכב. איך אתה רואה את הזריזות של הנמלה? איך אתה רואה את ה... שהיא לא גוזלת. אין לה קצין ואין לה שוטר ואין לה מושל. ואף על פי כן, היא לא גוזלת מחברתה. איך אתה רואה את הדברים, את המוסר המופיע בתוך הטבע, ואתה לא יוצא מכלך? וחכם. פעם חיבור. כל שכן, אם אתה רואה את חברך שעושה פעולה טובה, פעולה חיובית, איך אתה לא מתפעל מזה? איך אתה מפתיר כאשתקן? איך אתה לא רואה חובה וזכות לעצמך להתעורר וללכת בעקבותיו? אחרי השם נרדפה. איך? אחרי השם ילכו כארי ישג. איך? איך אתה לא מתפעל? אם כן, אנחנו רואים שההבדל בין ישיבה ועמידה, כן? ישיבה זה אותה הרגשה שאין לי עוד מה להשלם. אין לי איזו השפעה עליונה שאומרת לי, אתה רק מתחיל, עוד לא התחלת. בוא, תתקדם קדימה. אני נמצא במצב של מנוחה, לא צריך להתקדם, כי ביחס לסביבה, אני רק כיף כיף. מה יש לי ללמוד ממך? שום דבר. ממך? שום דבר. ממך? כלום. אני אשם. מלך חרם וניסה, יושב לכיסא. המלך השברוש, יושב לו, כן, עם השרבית בידיים, עושה להו ככה, להו ככה, לזה ככה. דוד המלך, יוצא למלחמות. היה צריך לאסור עליו לצאת למלחמות. הוא ראה זכות לצאת למלחמות ישראל. ודוד עושה מלחמות. כן? היה צריך לאסור לצאת למלחמות. מה זה, לשבת על הכיסא? חס ושלום, יש לי הרבה מה להשתלם, הרבה מה להתקדם. דוד המלך שהיה בשרבולים מופשלים, היה מתעסק בשליה ושפיר, לתאר אישה לבעלה. כל כולו פעילות, כל כולו התנדבות, כל כולו עשייה, פילי פילי. ראית איש זריז במלאכתו, כך דרשו עליו חז"ל, שרצה לבנות את הבית. לא נח ולא שקט, כל עוד הקדוש ברוך הוא יושב ביריעה. כן? איך יכול להיות? צריך לעשות לו בית מקדש. היה צריך לחדול לדוד. מרוב זריזותו עוד עשוי לבנות הבית. לך ואמור לו, אתה לא תבנה את הבית. בנך שלמה יבנה. אז זה דרשו חז"ל, ראית איש זריז במלאכתו. זה דוד המלך. פילי פילי. לא יש לו בכיסא. האדם יושב אם כן, הוא שואף למצב של מנוחה. נכון, נכון. יש מצבים שראויה לנו המנוחה. כן? מנוחה שלמה שאתה הוא רוצה בה. כן? זה שבת. אבל בדרך כלל האדם נמצא בתנועה מתמדת. כן? נחלקו אנשי המדע ביניהם, או הפילוסופים, כן? לגבי השאלה, האם כל חפץ הוא שואף למנוחה או לתנועה? יש מקום לומר כך או אחרת. באמת כל חפץ שואף למנוחה. באמת הוא שואף למנוחה, אבל פועלים עליו כוחות כאלה ואחרים שמניעים אותו. לכן הוא נע. יש אומרים שכל חפץ שואף לתנועה דווקא. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. חוכמה בגויים תאמין. באמת כל חפץ שואף לתנועה, שואף לתנועה, וכל חפץ שואף למנוחה. כל חפץ שואף לתנועה בששת ימי המעשה. אלו ימי ההשתלמות. וכל חפץ שואף למנוחה, וינח ביום השביעי. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. וממשה זיהו, כן? חוכמתם, זה לא חדש בחז"ל, זה מצוי כמובן. לא, אנחנו לא מתפעלים מחידושים כאלה, אבל טוב לראות שגם אומות העולם עלו על זה. הם ראו שיש במציאות מגמה כפולה. יש את מגמת הישיבה ומגמת העמידה. מגמת התנועה ומגמת המנוחה. נחלקו בדבר, במה שאוהב כל אחד ואחד. לא היו נבונים דיים כדי להבין שזה וזה נכון. אלא זה שייך לתקופת ימי העשייה, כן? מה שנקרא עולם התיקון, ששת אלפים שנה, אבי אלמה, וביום השביעי וינח מצב המנוחה. אבל ככלל בעולמנו אנחנו מכינים כן בשני התנועות האלו של ישיבה ומידה. כן, תן לי שם משהו. ברוך אתה, אדוני אלוהים לך העולם, שהכל נהיה נורא. זה שייך למצב המנוחה, אתה זה. משהו, משהו. מה? משהו. תשתה את זה בפרגדן. איפה הגדה? משהו. כן, שואל?
כן, לגבי זה שבתפילה בבוקר יש את החלק של הקדושה שכן צריכים לשבת. אז איך דווקא אולי בקדושה
ו... בישוב הדעת. כן, יש מצב שישיבה זה מבטא יישוב הדעת. יישוב הדעת. אגב, אתה יודע שללמוד תורה צריך ללמוד בעמידה. מדין תורה צריך ללמוד בעמידה. כן? כי ככה היה מתן תורה, ויעמדו. וככה היו לומדים בישראל עד לפני כמה מאות שנים. כך מספר אחידה שהוא הגיע לג'רבה לפגוש את אחד מחכמי ג'רבה הקדמונים, בתקופתו, הקדומים, בתקופתו. הוא ראה את כולם יושבים ולומדים, לומדים בעמידה. כל הזמן. מבוקר ועד ערב. היו חזקים, חזקים מאוד. זה היה פלא ביניהם, כי פה כבר בירושלים, חידה היה פה בירושלים. כן, אז הוא התחיל את המסע הגדול שלו. הגלות, יותר נכון. הוא גזר עצמו גלות בעקבות איזה משהו. אבל הוא מאוד השתומם לראות, כן, ששם בג'ירבה, תלמידי חיים לומדים בעמידה. אחרי זה שהיה להם איזו הפסקת צהריים קטנה לארוחת צהריים, אז הוא ראה את אותו חכם, אחד מהחכמים הגדולים שם, רבי חלפון, אני זוכר איך קראו לה. הוא ראה אותו אוכל איזה חצי תרנגולת, משהו כזה. הוא אומר לו, מה זה כל זה? לא, זה לא חזה, זה לא תרנגולת, זה היה בשר כבש, אבל היה איזה משהו כזה, איזה קילו וחצי. אז הוא אומר לו, מה זה האכילה הזו? אז הוא מסתכל על החידה שהיה כזה צפלון. הוא אומר לו, אתם, כאכילתכם, כך תורתכם. אנחנו גיבורים פה. הוא מאוד התפלא, הוא כתב את זה בספרו, השם הגדולים, שהוא כתב לו לתוך החם, אני זוכר את שמו כרגע. אז הוא כותב את זה עליהם. את המפגש המיוחד שהיה להם לתוך החם. הם למדו באמת בעמידה. אבל בזמננו ללמוד בעמידה, אנחנו צריכים לשבת כדי שיהיה לנו יישוב הדעת. כן? לפעמים ישיבה זה מבטא יישוב הדעת. רגיעה. שאז אני מסוגל לחשוב טוב יותר. כן? להירגע יותר. פומל להבין יותר. זאת תמיד ישיבה. זה מבטא את הצד הזה שאמרנו כרגע, כן? אבל אנחנו מבינים רגע להעיר בעיקר למשמעות של ישיבה במובן של אני כבר לא מתפעל לקראת תנועה והשלמה. מה שנקרא בלשונו של המהר"ל, מתנועה לקראת השלמות. לקראת השלמות. כן, יש שאלה על זה? אין שאלה. זה העניין של ישיבה, כן? כמו שאמרנו, למי אם כן ראוי לשבת? לריבונו של עולם. מלך יושב על כיסא רם ונישא. כן? דווקא ריבונו של עולם. ופה אנחנו רואים מהפכה. זאת אומרת, בסדרי הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אנחנו רואים מצב שבו ריבונו של עולם, הוא העומד. אני מפחד להגיד את המילה הבאה. אלמלא, ראיתי זה בדברי בעלי המוסר. כביכול הוא נזקק לנו להשלמתו. מה זאת אומרת השלמתו? השלמת רצונו. מה הוא רצה? לגלות את עצמו בעולם הזה. ברגע שהוא רוצה לגלות את עצמו בעולם הזה, כאילו הקדוש ברוך הוא, ברצונו כמובן, הוא הכפיף את עצמו לחוקי המציאות. שאחד מהם, זה לשונו של הרב קוק, שברית קרותיי, כך אומר הרב קוק ברות, ברית קרותיי לסגולה, שלא תתגלה אלא לפי מידת הבחירה. שיש משקל לבחירה האנושית כדי לגלות את התכנים העליונים. הרצון האלוקי העליון הוא מתגלה בתוך כלים של בחירה חופשית. במובן הזה, ריבונו של עולם, הוא עומד. הוא עומד. בואו נראה זה בלשונו של רש"י. ישב כתיב, ביקש לעמוד. למה אברהם אבינו מבקש לעמוד? לפי מה שאמרנו שריבונו של עולם כביכול רצה שרצונו יתגלה. דווקא על ידי מעשינו ומצד זה הוא העומד ואנחנו היושבים כביכול הוא צריך לנו ניצחוני בניי. לפי זה, למה אברהם אבינו עומד? מאיפה עולה על דלתו לעמוד? מה אברהם לא יודע את הדבר הזה? למה הוא עומד? מה אתם אומרים? מצד אברהם, למה נכון לעמוד?
בטח האוהל,
לא?
רוצה לקבל אנשים?
לא, לפי מה שאמרנו כרגע. למה נכון מצידו של אברהם לעמוד? לפי מה שאמרנו כרגע, שהעמידה הזה הליכה לקראת שלמות. הרי אמרנו שכביכול רצון השם יתברך זקוק לנו כדי להתגלות. אז הוא העומד ואנחנו יושבים. אז למה אני עומד? למה הוא עומד? ואני יושב, למה? מצד מה אני יושב והוא עומד?
שלא נחשוב בטעות שאנחנו לא זקוקים, לא?
זאת אומרת?
זאת
אומרת
שאולי
הרב אמר שקדוש ברוך הוא נזקק
לנו
לשמותו,
אנחנו גם נזקקים
לקבל ברוך
הוא לשמותו. זאת אומרת?
להוציא את הרצון
לפועל
אולי.
להוציא את הרצון
לפועל,
בסדר. צריך להיות פעיל, לעשות את זה. צריך, או. להוציא את רצונו לפועל, זה כיוון אחד. יש משהו קצת יותר עמוק, אם תגידו, תגידו, אם לא נסתפק אפילו בזה. כדי לא לסבך את העניינים, אבל תכף אנחנו נראה, רק נסכם את מה שאומר באמת עדי, כן? זאת אומרת, גם אנחנו צריכים לעמוד כדי לפתוח את הכלים שלנו אל רצונו. זאת אומרת, אם האדם לא יתאמץ ולא יתרח לבנות את הכלים, כן? להיפגש, בעצם המפגש עם רצון השם יתברך, הוא זה שפותח לנו את הכלים. ומצד זה אנחנו העומדים, אנחנו הנעים לקראת רצונו. זה הסבר מאוד יפה, בסיסי, נכון. כן, מי שרוצה להוסיף משהו? כן, בבקשה? כן?
זה עניין
עולה
של
מאמץ. מה? שאני עומד. מה מאמץ? לקראת מה? אתם מסכים עם מה שהוא אמר? עדי?
כן.
זה מאמץ גדול. נכון. אם כן, מצד זה, אברהם אבינו עומד. מצד הפנייה של הקדוש ברוך הוא לנבראים. כן? ואמירתו התברך לנו, הרחב פיך, ועמלאיו, כביכול הוא תלוי בפתיחת פינו. כי אחרת רצונו לא יופיע בעולם הזה כביכול, כן? כפי שרק אדם יכול לגלות את רצונו. אנחנו זוכרים את דברי חז"ל, שמשה רבינו עולה לרקיע לקבל את התורה, המלאכים אומרים, מה לילוד אישה בינינו? מה עושה פה ילד אישה? כן? עד שהם ביקשו לשרוף את משה רבינו בהבל פיהם. אמר לו ריבונו של עולם למשה, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. למה דווקא בכיסא כבודי? למה תשובתו של משה למלאכים זה דווקא מתוך אחיזה בכיסא כבודו של השם יתברך? לפי מה שאמרנו, כן? מה התשובה שאתה משיב למלאכים? מה אתה עושה בעולם עליון כזה ששם יש תורה? מה אתה עושה שם? אתה מגלה את כבודי. מכיוון שאתה מגלה את כבודי בעולם הזה, זה התשובה שתיתן להם. על זה אין להם טענה. הם לא יכולים להגיד לך מילה. תגיד להם, אתה עולה לכאן כדי לגלות את רצוני למטה. ואז אומר להם משה רבנו למלאכים, תגידו לי, יש ביניכם אכילה ושתייה? שמה למצרים גליתם? שמה איסור עריות יש לכם? איסור, אח ואחות, אשת איש, מיד נשתתקו, ונתן לו ומסר, ומסרו לו כל אחד ואחד, למשה רבנו מסרו לו סוד. עד כדי כך. זאת אומרת, תשובתו של משה הייתה, אני לוקח תורה, כדי לגלות אותה בעולם של אכילה ושתייה.
עומד.
בעולם של חומר. מה? עומד. כן. במובן הזה, ריבונו של עולם כביכול צריך לי. באתי לכאן כשליח של הבורא. כדי להביא את הזרע האנדרומדה הזה, התורה, ולשתול אותו על קרקע המציאות. לכן אני אמצא פה. וזו זכותי. ואת הזכות הזו אף אחד לא יכול לקחת לי. זה הכוח הגדול שלי כבשר ודם. אני עולה לכאן עם כל האנושיות שלי ועם צלם אלוקים שבי. ואני לוקח את זרע התורה כדי לשתול אותה עמוק בארץ. ב-48 דרכים התורה נקנית. זה זכותי. זה מה שאומר בעצם, זה בעצם הוויכוח המעניין הזה שיש בין אברהם לבין ריבונו של עולם, שכל אחד למעשה הוא צודק מכיוון ההסתכלות שלו, מה שאמרנו. כן, נראה את זה שוב בדברי רש"י. ישב כתיב, או יושב, ביקש לעמוד. כן, ביקש זה בכוח גדול. הסובבה בשווקים, אבקשה את שאהבה נפשי. הוא ביקש לעמוד. הוא לא עמד ככה, טוב אני אעמוד, כן, טוב אני אעמוד. ביקש לעמוד, עוצמה אדירה. כן? עד כמה היה חשוב לו לעמוד, כמה היה חשוב לו להיבטל אל מול, כן? הגודל האלוקי הזה. ביקש לעמוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא שב, ואני אעמוד. ואתה סימן לבניך, כלומר, אתה, בך מתחילים, אתה הוא הסימן, אתה הוא הראשית, אתה הוא השורש, להנהגה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא עם בריאותיו. ובעיקר עם עם ישראל. שהוא עומד, ואנחנו יושבים. כלומר, אברהם אבינו, הוא ראש למאמינים. הוא בעצם ביטא את מערכת היחסים של עמידה אלוקית וישיבה אנושית. שהאדם הוא המיישב את רצונו להתברך בארץ. זה התחיל באברהם אבינו בצורה הגדולה ביותר. יתהלך לפניי ויתם. תגלה את רצוני. אברהם אבינו הוא סימן. הוא בעצם ראשית הכישרון והיכולת הנפשית המופלאה לקשר רצון עליון, כן? בעולמות תחתונים. אתה סימן לבניך. איך זה מתבטא בעם ישראל? מהו המרכז ששם מתבטא ביותר העמידה האלוקית והישיבה האנושית? איפה זה מתבטא? מהו המרכז הזה בעם ישראל? בית המשפט. בית הדין. תראו בדבר הראשי. ואתה הוא סימן לבניך. שעתיד אני להתייצב בעדת הדיינים והם יושבים. שנאמר, אלוקים ניצב בדת אל. מי הם הדיינים? מה עושים הדיינים? הדיינים הם הפוסקים. הם החותכים. הם המבררים את האופן ואת הדרך שבו רצון השם מתגלה כאן. כי יריבון אנשים. ובאו אל המשפט. פלוני טוען, גזלי. אלמוני טוען, הוא גזלי. ובאו לפני השופט. והשופטים האלה בחוכמת אלוקים אשר עליהם, בשלמות מידותיהם, בקדושתם, הם בעצם עכשיו שומעים את האירוע הזה, ומבררים מהי האמת האלוקית? מהי האמת לאמיתה במצב שכזה? פסק הדין! זה גילוי רצונו בתוך המצבים המורכבים שבמציאות. זה נקרא מריבה. כי יריבון אנשים. שתי אנשים, כל אחד עם טענה אחרת, כל אחד חולק על חברו, מריבה מלשון ריבוי, ריבוי רצונות. הדיינים, הם מגלים את האחד בתוך הריבוי. אתם טוענים טענים, טענות חלוקות. עכשיו אנחנו נברר מהו הדין. באופן שלא יהיה פה עוד שתי רצונות, אלא רצון אחד. אתה זכאי, והוא השם. אתה חייב, והוא פטור. יוצאים מבית הדין, אומרים תודה, תודה רבה לדיינים, שגיליתם מה רצון השם מאיתנו, ויש שלום בישראל. הדיינים הם דנים כביכול, אפילו דנים ושופטים, אפילו את הרצון של השם יתברך. ריבונו של עולם, בוא נדון אותך. בוא נדון ונראה איך אתה תתגלה במצב הזה והזה. והקדוש ברוך הוא עומד עליהם. עומד וממתין עד שיפסק הדין בבית הדין, והתקדש, והתגדל והתקדש שמו גדול. על ידי פסיקת הדין. ומה שחותכים בית דין, כך יהיה. הגמרא מספרת על רב חנה, רב חנה בר שילה, שאל פעם את אליהו נביא, מה עושה הקדוש ברוך הוא בעולמות העליונים עכשיו? אמר לו אליהו, הוא אומר שמועות בשם החכמים. רבי זעירא אמר ככה, אביי אמר ככה, הוא מתפאר בדברי החכמים שמבררים את רצונו. ומשמי דה רבי מאיר, כך כתוב, ומשמו של רבי מאיר לא אמר שמועה. למה לא אמר שמועה משמי דה רבי מאיר? אמר לו אליהו, מכיוון שלמד תורה מאחר. למד תורה מאחר, רבי אלישע בן אבויה. אמר לו רבא בר חנה לאליהו, לך ותגיד לריבונו של עולם, רבי מאיר, רימון מצא, קליפתו זרק, תוכו אכל. כך הוא עשה עם אחר. הוא זרק את הקליפה, ואת התוך, את הטוב, הוא לקח. מיד שמע, אליהו הנביא את הקדוש ברוך הוא, אומר שמועה בשמו של רבי מאיר. זה דבר מדהים. מכיוון שרבא, ברב שילה, פסק, שכך היה מעשה. שרבי מאיר, רימון מצא, קליפתו זרק, תוכו אכל, מיד אמר שמועה בשמו של רבי מאיר. נשמע מאוד מוזר. וכי ריבונו של עולם לא ידע. ריבונו של עולם לא ידע. למה ריבונו של עולם ממתין? שיהיה פה חכם שייתן צידוק למעשה כזה. שיש מקום למעשה כזה. שמעשה כזה כמעשהו של רבי מאיר, גם הוא תורה. לא פחות מרבי זעירא, שפוסק הלכה בהלכות שבת, ודעתו מתקבלת בקלות יותר גדולה. הרבה יותר רגיונית, הרבה יותר מובנת. לא. שיהיה חכם שיתייחס למעשיו של רבי מאיר, התייחסות חיובית. ינמק את הצדק שבדברה, שבמעשיו. אם זה ככה, אני אומר הלכה בשמו של רבי מאיר. מכאן ואילך, גם רבי מאיר מגלה את רצוני בעולם הזה. בעצם לימודו מאחר, הוא מגלה את רצוני. אבל צריך שחכם מסוים יגיד את זה. ריבונו שלם יודע את זה. אבל האם גם אתה יודע את זה? האם גם אתה מעורב ומכיר את האמת הזו? אם אתה יודע ומכיר אותה, מרגע זה זה נהפך להלכה. מרגע זה זה נהפך לדבר שגם ריבונו שלם אומר אותו במרום בשמך. עד כדי כך. זה עניין, עתיד אני להתייצב בעדת הדיינים. שם אני מתייצב. כביכול ממתין בקוצר רוח, לפסקם של הדיינים. בזה, גילוי כבודי תלוי. אני מחכה לפסיקתכם. תפסיקו. אני עומד, אתם יושבים, ביישוב הדת. אתם יושבים, אתם עושים את הפעולה המשלימה. מצד זה אתם יושבים. אני זקוק לכם, שבו. ואני, העומד בפתח ואומר, אנא, פסקו לי את הדין. קח נא את בנך, אנא. קח את הבן שלך ותעקוד אותו, עשה לי טובה. תעמוד לי בניסיון הזה, שלא יאמרו, אין ראשון, אין ממש בראשונות. כאילו, ריבונו של עולם זקוק לאותו אברהם אבינו בעולם, לאותו ענק שבענקים שעומד בעשרה ניסיונות, והוא הניח את היסוד של אומה נפלאה כזאת, שהיא מקדשת שם שמיים בעולם. תעשה לי טובה, תעמוד בניסיון. קח נא, נא. בבקשה. שעתיד אני אתייצב בעדת דיינים, והם יושבים, שנאמר אלוקים ניצב בעדת אל. הפסוק, והנה שלושה וישא עיניו ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ויער ויער אותי לקראתיים פתח האוהל. וישתחו ארצה, אומר רשי, פסוק ב', והנה שלושה אנשים, אחד לבשר הצרה, שעתידה ללדת בן, ואחד להפוך את סדום, ההפיכה העתידה להיות כאן עוד מעט, ואחד לרפות את אברהם, כן, מכאבי הברית. ולמה צריך שלושה מלאכים לשלושה שליחויות? אומר רש"י, כלל גדול, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחות. אין מלאך אחד עושה שתי שליחות. תדע לך, הראיה, תדע לך זה ראיה, שכן כל הפרשה הוא מזכירן בלשון רבים, ויוכלו ויאמרו אליו, ובבשורה לאום את זה, שזו השליחות האחת, בשורת לידת הבן כעת חיה, לשרה, ובבשורה נאמר, ויומר, רק אחד מהם, משמע שרק אחד הופקד להגיד לה את הבשורה, ויומר, שוב אשוב אלייך, אליך, כן? כעת חיה, ולשרה בן. ובהפיכת סדום הוא אומר, כי לא אוכל לעשות דבר, לבלתי הופכי. רואים שמלאך אחד הוא זה שממונה על ההפיכה. ורפאל שריפה את אברהם, הלך משם להציל את לוט. כן? הוא סיים את שליחותו עם אברהם, והלך להציל את לוט. הוא שנאמר, ויהי כי הוציאם אותם החוצה, ויומר, המלאך המציל, כן? ויומר, שון יחיד, אם מלאת נפשך, למדת שהאחד היה מציל. כן? אין מלאך שעושה שתי שליחויות. הדבר הזה גם נרמז בעניין של מנוח ואשתו, כאשר בא מלאך ומבשר להם שיוולד להם בן והוא יהיה נזיר, נזיר אלוקים. כן? אז המלאך הרי שהוא מבשר, אז שואל אותו מנוח, תגיד לנו מה שמך כדי שנוכל לכבד אותך. אז אמר המלאך, מדוע זה תשאל לשמי והוא פילי? מה זה פילי? אומר רש"י שם, ששמותינו משתנים לפי שליחותינו. מלאך של מים, איך הוא נקרא? מלאך מים. מלאך שעושה פעולה של אש, איך הוא נקרא? מלאך של אש. כן? כל מלאך יש לו שם אחר. אבל אי אפשר לעשות שתי שליחויות בעת ובעונה אחת. אותו אחד. כן? לא יכול. אלה הם כן שתי השליחויות, הם שייכים לאותו עניין. כמו שראינו כאן. בשליחות אחד הוא מרפא את אברהם, בשליחות שנייה הוא מציל את לוט. זה שתי פעולות שיש להם מכנה משותף. כן. אבל מלאך של רפואה לא עושה מלאך של... לא עושה פעולה של הפיכה. כן, כן. זה כן אפשרי. היסוד הזה של התרכזות בפעולה אחת, הוא נכון גם לגבינו, וכך כתוב גם, בכל דרכך דאהו. בכל דרכך דאהו, פירוש הדבר, שכאשר אתה עושה פעולה, זה נקרא דרך. עכשיו אתה מניח תפילין, עכשיו אתה מתעטב וטלית, עכשיו אתה עושה פעולה לזולת, כמו שאמרנו מקודם, אתה עושה חסד לזולת. ברגע שאתה עושה פעולה, כל כולך אמור, זה לא קל, לא קל לאדם לרכז את כל כולו בפעולה אחת. אבל מצד האמת, כך ראוי להיות. כמו שמלאך, כל כולו מרוכז בשליחות אחת, ויש די ויותר בשליחות הזו כדי לרכז את כל כוחותיו העצומים של מלאך. מה זה מלאך? זה ישות רוחנית. זה עוצמה כבירה. באמת עוצמה כבירה. כל העוצמה הזו, כל הישות הרוחנית הזו, כולה צריכה להתייחד עכשיו עם המעשה. אין חוט השערה אחד שראוי להיות מחוץ לשליחות. כמו כן, מהירים בעלי המוסר, כן? על יסוד הפסוק, בכל דרכך דאהו, שכל דרך ודרך שאדם הולך בה, כל פעולה ופעולה שאדם פועל או דורך בה, הוא צריך לדעת את הקדוש ברוך הוא. כלומר, עכשיו הפעולה שאתה עושה, שאיפתך זה לגלות, כמו שאמרנו מקודם, את רצון השם דרך הפעולה הזו באמצעות כל הכוחות שלך. כל כוחות הגוף, כל כוחות הנפש, כל כוחות הרוח. שמה תאמר שלא צריך להפנות את כל הכוחות לפעולה כזו, הפעולה הזו מה היא סך הכל? כולה מזיז כיסא, כולה יודע מה מתקין חלון, כולה מוריד דלת, כולה עושה סלט, כולה מוריד את הכביסה מהחבל. מה אני כבר עושה? טוב, שלא לדבר על תפילה, שלא לדבר על לימוד תורה כמובן, אבל אפילו פעולות קטנות. מכיוון שהנחת היסוד שלנו, כפי שאמרנו מקודם, זה שריבונו של עולם עומד ואנחנו יושבים. והוא מצפה שפעולתנו תגלה אותו. מכיוון שהנפקמינה בפעולתנו זה גילוי רצונו, אז איך כבר חותכים סלט? איך מורידים כביסה? כל ריבוי הפעולות שאנחנו עושים במהלך היומיום, שרבים מהם יש לנו נטייה לקצר בהם, נו, נו, קדימה, נו, נו, תעלה כבר, נו, תסגור כבר, נו, תלך כבר, נו, תעשה כבר. לא, לא. אל תנסה לפלס דרך בתוך המעשים הקטנים כדי להגיע למעשה הגדול. המעשה הגדול הוא נחשב בעיניך. בו אפשר להתעכב. זה פרויקט. זה באמת פעולה שכדי לעשות אותה צריך לא רק אדם אחד. צריך את הרוחניות ואת הנפשיות ואת המעשיות של ציבור שלהם. אבל הפעולות הקטנות אפשר לעבור עליהם ככה, כלאחר יד. זה לא אמת. כי אם הנחת היסוד שלנו שאין מעשה שלא מגלה אותו, נמצא שכל פעולה ולו הקטנה ביותר, למעשה, מתגלות בה כל המידות הטובות, בחיתוך סלט, בוא נחשוב, בחיתוך סלט, שאתה חותך סלט לארוחת בוקר, כמה דברים מתגלים דרך חיתוך הסלט? כמה מידות מתגלות? כמה כוונות מתגלות? אני מכוון בחיתוך הסלט, אפילו אם אני חותך את זה רק עבור עצמי לארוחת הבוקר שלי, כמה כוונות יכולות להיות בתוך החיתוך הזה? וסופר על חנוך שהיה תופר מנעלים, ועל כל תפירה ותפירה שהיה תופר, היה מייחד ייחודים לקונו. על כל תפירה ותפירה. נגיד שהוא תפר איזה נעל, איזה אלמנה, איזה אדם עני, כל שכן למלך, איזה ייחודים שהוא על כל תפירה ותפירה תפר. כלומר, בכל פעולה ופעולה, תפירה בלבד, אני לא מדבר על המנעל השלם, על כל פעולה חלקית בתפירה, בעשיית המנעל, הוא כיוון כוונות. למה הוא כיוון כוונות בכל תפירה? כי הוא ידע שכל הפעולות התחתונות בסופו של דבר, הן באמת מגלות דבר עליון. אם זה מגלה דבר עליון ממילא, רגע, אם בחיתוך הסלט שלי נמגלה אותך, ריבונו של עולם, ממילא עכשיו אני אחתוך בצורה מאוד מדויקת כדי לא לחתוך את האצבע, כי האצבע הזו אתה בראת, אבל אני צריך לשמור על שלמותה, וכן הלאה וכן הלאה. ומכיוון שאני צריך לגלות אותך, עכשיו בחיתוך הסלט אני אשתדל, שרצונך יתגלה במידת המתינות שלי, בזריזות איפה שצריך, בגבורת האיפוק. כמה מידות אפשר לגלות בחיתוך סלט? כמה מידות אפשר לגלות באחיזה בהגה? טוב, זה בכלל בית המקדש. אחיזה בהגה זה בכלל בית המקדש. זה בכלל השרת שכינה שאין קדומתה. אני כבר לא מדבר על אחיזה בהגה, שזה באמת פעולה שהיא פשוט ספוגה באידיאלים. ספוגה באידיאלים. פעולות קטנות וזהירות. אתם יודעים מה יותר מזה? פתיחת הדלת. איך אתה פותח את הדלת? אנחנו עכשיו נצא, ונפתח את הדלת כדי לצאת מהשיעור. איך תפתח את הדלת? האם אתה תפתח אותה בבעלה, במתינות, בנחת, או כלאחר יד? איך תפתח את הדלת? כל זה מעיד עליך. איך אתה תגיב? בשעה שבאת לפתוח את המזווה, להוציא משם קורנפלקס, והוא נפל על הרצפה, וזה נשפר. איך תגיב? קודם כל, איזה משפיכה. זה כבר מראה שלא נהגת במידת בורחה. איפה המתינות? למה אתה לא רואה מה שאתה רוצה לקחת? אולי תעלה על כיסא ותראה. למה אתה סתם מושך? אולי זה ייפול. יש פה המון חסרון של מידות, צריך לחשוב על זה. ואחרי שזה נפל, איך אתה מגיב? בעסה, בעצבנות, בתפיחה על הירך, בהאשמה. תראו כמה כוחות מתגלים מפולחת כזו. נמצא. בכל תוכח עד היום. איך אומר הרב? אולי מכיוון שכבר אמרנו את זה, אולי נראה את לשונו של הרב. באמת זה נכון מופלאה. בוא נראה את לשונו. זה מאוד לא מחזק את הדברים שאמרנו. אוכל כדי לקרוא את המאמר הספציפי של הרב קוק מוסר אביך, שנקרא בכל דרכי חדאהו. עכשיו הוא מדבר על הדבר הזה לפירוט, נותן גם דוגמאות וכן הלאה. צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. ואז הוא נותן כמה דוגמאות, איך מגלים את ריבונו של עולם בשעת התפילה, ואיזה פעולות מצד האדם, איזה פעולות בסיסיות נדרשות בשעת התפילה, כוונת המילים, אמונת הלב בעניינים שאותם הוא אומר, שעליהם הוא מתפלל, שני דברים בסיסיים, הבנת המילים ואמונת הלב, לאחר מכן בתורה, כשהוא יושב ולומד תורה, איך מגלים את הקדוש ברוך הוא לימוד תורה? מהם הפעולות מצידנו שנדרשות? מהם הכלים כדי שבאמת הוא ישרה בתוך לימודנו, עם כל ההשלכות של השראת שכינתו בלימודנו, שמחת הלב העצומה, ההתפתחות שלנו כתוצאה מזה, כן? איזה פעולות לימודיות, כן? בשעת הלימוד צריך לעשות, מעמיק ומעיין, להבין דבר על בוריו, לזכור ולשנן היטב, כל אלו זה חלקי הלימוד שבלעדיהם אין השראת שכינה. זאת אומרת, כדי שבאמת לימוד תורה יהיה משכן, כדי שהוא יהיה כלי להשראת שכינה, אנחנו צריכים לעשות פעולות איכותיות, מיוחדות מאוד. הבנת המילים, בתפילה, הבנת המילים, וכוונת הלב בדברים שאותם אתה אומר. כשאתה אומר אתה חונן לאדם דעת, אתה צריך להאמין שהוא חונן לאדם דעת. אתה גם צריך להבין מה זה אתה חונן, ומה זה מלמד. אתה חונן לאדם, הוא מלמד לנוש בינה. אתה צריך לדעת את ההבדל בין המילים. גם הבנת המילים, וגם כוונת הלב. עכשיו, כדי להבין את המילים ולכוון בלב, צריך את כל האדם. צריך גיוס, צו 8, זה צו מעל הטבע. צריך צו 8 לגייס את כל כוחות הנפש, מה שקרא אשריקה להם והקבצם, לשרוק לכל הנפש, לכוחות הדמיון, לכוחות הרגש, לכל המידות כולה. עכשיו, כמובן שזה לא פשוט, זה ודאי שזה לא פשוט. האם כולך פה בשעת התפילה? זו שאלה גדולה, כן? זה לא פשוט, זה גם לא נדרה, כל אחד לפי מדרגתו. אבל זו קריאת הכיוון. קריאת הכיוון, הודע לך. שבמעשה התפילה אתה אמור לפנות לריבונו של עולם, לגלות אותו בתפילתך. כדי לגלות זה בתפילתך, אתה צריך שכל הנפש שלך, כל האישיות שלך, כל מולך מכף רגל ועד ראש, יהיו ערוכים לדבר הזה. יש מסדר המפקד, לא שמעת? כולה איזה מפה, אני יודע, מפקד סוללה. כן, כולה. בסדר, כל הכבוד, לא חושב, כן. מפקד סוללה. מסדר המפקד, יום שלישי. יא חביבי, מי יום ראשון כבר צובעים את כל האבנים, את הקטנה שבהם. עושים שבילים, אתם מכירים את זה. לחדרים, צחצחים, ארונות, הכל, מסלקים, כל מיני דברים שלא שייכים. מסדר המפקד. כל הגדוד כולו על הרגליים. מהקטן ועד הגדול, כולם בלי יוצא מן הכלל. והשוטרים, עצים ונוגסים, קלו מעשיכם, יאללה, קדימה, לנקות, פה גינה, שם זה, פה מרימים איזה קיר, אני יודע, כל מיני דבר. מסדר המפקד, מה יש לדבר? שלא נדבר על המבס, מפקד בסיס, וואו, בחיל האוויר, בכלל, מפקד בסיס, ארץ יראה ושקטה, מהפכה שאין כדוגמתה, כולם, בכל... אז מה נגיד על ריבונו של עולם? מכיוון שהתפילה היא, כמו הלימוד, התפילה, כל פעולה ופעולה, היא באמת פעולה שעניינה לשעות שכינה, ממילא בשעת התפילה, אתה צריך לגייס את כל הכוחות כדי להבין את המילים, כל כוח הריכוז, כל כוח הדעת, להבין את המילים, שלא לדבר על כוונת הלב, להגיע לפוקוס, למיקוד, לנקודת השריפה הזו. ריכוז בתפילה. אתה חונן לאדם דעת. כמה התרכזות צריך? כמה צמצום של כל כוחות הנפש? זה כמו לקחת זכוכית מגדלת ולרכז את קרני השמש דרגה. אתה יוצר נקודת שריפה. זה בעצם מה שצריך להתרחש בתוך הנפש. כל הנפש נהפכת כזכוכית מגדלת, שהיא בעצם מרכזת את הנשמה אל תוך תוכה. עכשיו בנקודת האיכות הזו, אתה מרגיש עוצמה כבירה. העוצמה הזו, היא יוצרת את השריפה. היא עכשיו עושה את התפילה, במילים אחרות. היא משחררת את האנרגיה של התפילה. התפילה שלך זה דבר מופלא. כרגע חיתוך השפתיים שלך, זה בבחינת צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא קיים. אבל שהתפילה היא כצפצוף הזרזיר, או שמשתמשת בכוח אחד בלבד, נגיד פירוש המילים. אתה חונן אדם דעת, אתה חונן, חונן זה ככה, הוא מלמד זה ככה. אתה נהפכת פתאום בלשן או איזה מין פרופסור. איפה כוונת הלב? איפה אתה? איפה התוך שלך? זה לא מספיק. לא מספיק. צריך להשתדל, צריך להשתדל, שאפילו המודעות שאנחנו עכשיו זוכים לה בעקבות אמירת הדברים האלו, זה סוג של התקדמות. סוג של התקדמות. שהקדוש ברוך חושב אותה, את המעט הזה אפילו לרב. עצם עובדה שאדם מצטער, הוא מתעונן על מצבו ומדרגתו, זה כבר משהו. אבל בכל אופן, אנחנו רואים פה, שכדי להוציא לפועל מעשה אחד, או לבנות משכן אחד, זה דורש את כל האדם כולו. כמו שכתוב כאן, ברש"י, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. כן? במילים אחרות, כאשר שואלים אדם מתפלל, איך קוראים לו? מה צריכה להיות תשובתו? איך קוראים לך? תפילה. או מתפלל. כשאדם מניח תפילין, איך קוראים לו? תפילינסקי. עכשיו קוראים לו תפילין. קוראים לו תפילין. מה יש לדבר? מה, תפילין קוראים לך? כן. עכשיו השם שלי זה תפילין. עוד מעט השם שלי יהיה חיתוך סלט, עוד מעט השם שלי יהיה נהג. כן. אני כל מיני מתחלפים השמות שלי. כן. זה גישה מעניינת. גישה מעניינת. אז הוא אומר, כאשר הוא עושה את הפעולה, מה? פה, זה מופיע במוסר אביך בפרק ב' פסקה ב'. רק תשאול לקרוא עוד משפט אחד, אומר ככה, על כן כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצוותו יתברך ורצונו, ויבקש בהם את שמו יתברך. מתי? כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלימות בכל צדדי השלימות. כל שכלו וכוחותיו. כל שאר הכוחות. ונמצא, שאם הוא באמת פועל באופן הזה, נמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. והבית בכל דרכי חדאיו, מה זה הבית? בכל דרכי חדאיו, אפשר לומר בית, זה בית ההיקף. בכל הדרכים, בזהו וזהו 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 וזה. אבל יש עוד משמעות שהרב חושף כאן, והיא החידוש עצום. שתופח על פניו של האדם המודרני, הממהר, time is money, תופח על פניו של הממהר. מה הכוונה בית? בית הבתוך. לא בית הכולל, בכל דרכיך, אלא בית הבתוך. זה גם נכון, גם הכולל זה נכון. אבל איך תגיע לכולל? מתוך הבתוך. כלומר, בית הבתוך, שבעצמותם של הדרכים, אתה עכשיו מתפלל בתוך התפילה דאהו. אתה לא תדע אותו אם תתפלל ותלמד ותתתתת. הוא לא מושג בכמות. הוא מושג בהתרכזות האיכותית שיש בכל מעשה. אחרי זה גם מימד הכמות מתגלה. כמובן שאם אתה מתרכז בתפילה, ואתה מתרכז בלימוד, ואתה מתרכז בגמילות חסד, אז תגלה אותו גם בחסד וגם בתפילה. אבל אתה לא תוכל לגלות אותו גם וגם וגם. אם לא, קודם כל, תהיה שרוי ב-40 שעה של תפילה. רק אז יתגלה היסוד הכמותי גם כן. תראו את דברי הרב בעניין הזה. קודם כל, אם כן, המשמעות של בית זה בית הבתוך, שבעצמותם של הדרכים הוא יודע את הקדוש ברוך הוא. על כן הוא פרשה קטנה, אמרו חזל. בכל דרכי רדאי הוא זוי פרשה קטנה, שכל גופי תורה תלויים בה. פרשה קטנה זה מדבר להצטמצמות במעשה שאתה עושה. וכל גופי תורה תלויים בה, זה התוצאה. אחרי שאתה מתרכז בזהו וזהו וזה, מלא כל גופי תורה... מתבררים לך, אתה אוחז בהם, הם שלמים בידיך, אבל זה בגלל שהלכת את המהלך מהאיכות אל הכמות. כי בזה יעשה הכל קשורה, כמובן. אז הוא גם תפילינסקי, ואז הוא גם תורה, ואז הוא גם תפילה, ואז הוא גם חותך סלט, ואז הוא גם נהג, ודאי. ומזה יימצא כבודו של הקדוש ברוך הוא בשלמות. ורמזו חזל לדבריהם, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. כשאתה מתפלל, תתפלל. כשאתה לומד, תלמד. ולא מתפלפלים בשעת התפילה, ולא מתפללים בשעה שמתפלפלים. כל דבר לחוד. אחרי זה יש גם מצב של חיבור בין השניים. כשאדם בא להתפלל, אז הוא עושה מהתורות שלו תפילות. איזה שמה שהוא למד עכשיו בשכל, הוא מכניס לתוך מעמד פנימי, נפשי, ליבי, רגשי, הופך את זה לרצון, נקרא לזה כך. אבל זמן תורה לחוד, וזמן תפילה לחוד. זה הערה מאוד חשובה, במיוחד לי. אני אומר, זה לא סתם, אני אומר, זה גם ב... כי זה דבר ש... זה דבר שכל אחד מכיר את עצמו. לב יודע מרת נפשו. וצריך מאוד מאוד להשתדל בדבר הזה. יש המון חיפזון, המון בהלה, המון הספק על חשבון הסיפוק. הספק על חשבון הסיפוק. וההספק, הוא יוצר ספק. כשאדם רוצה לרוץ על הרבה דברים, יש לו ספקות על כל צעד ושעל. ולמה? כי הוא לא נפגש עם משהו באמת. אדם שלא יתפלל... באמת, תמיד יהיה לו שאלות למי מתפללים, ומה מועילה התפילה. עד שאתה לא מתפלל תפילה אחת לפחות ב-20%, יהיה לך תמיד שאלות על התפילה, ואולי אפילו לא תשאל אותם, וזה חמור מכל. כולי התייאשת לשאול, אז נתפלל, צריך להתפלל, אז נתפלל. אם לא למדת תורה בהתרכזות של מלאך שעושה שליחותו, ושליחות אחת, יהיה לך שאלות על התורה, על קדושתה של תורה, על כוח ההשפעה שלה לאדם, וכן הלאה. אם לא עשית גמילות חסד, בהתכוונות מלאה של טובה, גדולה, הגונה וקיימת, תהיה לך תמיד שאלה, האם להקריב 10 דקות מזמנך בשביל ללכת לקידוש של השכן שלך שנולד לו בן. יהיה לך ספק. כי 10 דקות האלה אתה יכול באותו הזמן לשתות כוס תה כנמון. כן? אז למה ללך לשם בכלל? יהיה לך ספק. כי לא טעמת מעשי חסד. אבל אם תלך לשם, בהתכוונות מלאה, שבת שלום, מזל טוב, מזל טוב, ירצון, באמיתיות, לא יהיה לך שאלה כזאת. אתה תרוץ לכל קידוש, לכל שמחה, לכל ניחום אבלים. כי אתה מבין את הערך של הדבר. זאת אומרת, זה שעשית משכן והשם שרה בתוך מעשיך, זה לנצח. נתן לך את ההרגשה ואת התחושה של ערך המעשה והמצווה. אתה כבר תרדוף אחרי מצוות. אתה כבר תשב כחום היום בפתח האוהל. למרות שאתה ביום שלישי מילתך, איך אמרנו פעם במליצה, ביום הגימל, כואב לו, במקום לקבל גימל, אז הוא הולך להכניס גימל אורחים. שלושה אנשים. למה? כי הוא מכיר את ערך המעשה. ואגב, כשהוא מכניס אותם לתוך האוהל שלו, מתברר שהם בעצם מה? מלאכים. מי עשה את המלאכים? מי הפך אותם למלאכים? אברהם אבינו. במבט המיוחד שלו, על האדם. המבט הפנימי, אהבת האנוש, הוא בעצם הופך גם אנשים שמשתחווים לאבק שבכפות רגליהם, הוא הופך אותם למלאכים. טוב, נעצור כאן.